סימן תוף ממזיין סעיף ת. אומר השולחון אורך, יובש ביובש אף על גב דבשר איסורים חד בתרי בוטל, חומץ במצו אפילו באלף לא יבוטל. כשם שחזל החמירו, מסביר המשנה ברורה, שחמץ בפסח אוסר אפילו במשהו. חמץ שיתערב ביתר, אפילו אם יש ביתר אלף מול כמות החמץ, כל התערובת כולה נאסרת. הדעה הראשונה שבשולחן ערוך סוברת, שלא רק כאשר מדובר בתערובת של לח בלח, אלא גם כאשר מדובר בתערובת של יובש ביובש. כגון פרוסת חמץ שהתערבה בפרוסות מצה, ולא ניכר מה החמץ ומה המצה, הדין הוא שהתערובת כולה נאסרת. אפילו אם יש בה יותר אלף מול האיסור, פרוסה אחת חמץ שהתערבה באלף פרוסות של מצה, כל התערובת כולה נאסרת, אפילו כאשר מדובר ביובש ביובש. המשנה הברורה אומר שמדובר בכיכר חמץ שהתערבה בכיכרות מצה, בכל מקרה הם לא בתהילים, כיוון שכיכרות זה דובר שבמיניין. אפילו אם מדובר בפרוסה, שזה לא דובר שבמיניין, אבל חומץ בפסח אוסר אפילו באלף. אני אקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קצן צד ג', ולפי זה דווקא כשנתערב בפסח, כי לפני פסח חמץ בטל, חמץ דומה לשאר איסורים. מה שמחמירים בחמץ בפסח שאינו בטל, זה רק חמץ שיתערב בפסח, לא חמץ שיתערב לפני פסח. אז גם כאן, יובש ביובש שיתערב לפני פסח, הדין הוא שהוא מותר. אבל, אם נתערב בערב פסח עד הלילה, דקיימלון ליל בסעיף ב' דינו כשאר איסורים, ואם כן בלח שיעורו בנוי סנטם כשאר איסורים, הוא הדין ביובש. גם כן דינו כשאר איסורים, הוא בוטל ברוב. ומכל מקום צריך שיהיו נחלים כולם קודם הלילה. גם חמץ שיתערב לפני פסח, חמץ יבש שיתערב במצה יבשה לפני פסח, הדין הוא שזה בטל, אבל אם הוא ישעה את התערובת בפסח, החמץ יחזור ויתעורר, לכן צריך לאכול את התערובת לפני פסח, אומר המשנה ברורה. עוד מביא המשנה ברורה, יש שכתבו, שמה שאנחנו לומדים שחמץ יבש, פרוסת חמץ שהתערבה בפרוסות מצה, אפילו באלף זה לא בטל, זה הכל כאשר מדובר בפרוסת חמץ, בדבר שהוא חמץ מצד עצמו. אבל אם מדובר בדבר כזה שקיבל טעם מחמץ, מצה שקיבלה טעם מחמץ היא אסורה, שהתערבה באלף חתיכות, שהתערבה במצות של היתר, כאן לא נאמר שאפילו באלף לא יבוטל. את הדין המיוחד הזה, שחמץ אוסר את תערובתו אפילו באלף, זה נאמר רק כאשר היובש אסור מצד עצמו, אבל לא כאשר הוא קיבל טעם מחמץ. אבל יש גם שמחמירים בזה. ולדעתם, דלדאו כמייסה בכל גבנה לא יבוטל. כלי חמץ שיתערב בכלים של היתר בפסח, הדין שזה תערובת של יובש ביובש, ולפי הדעה הראשונה שהשולחן ערוך מביא, אפילו באלף לא יבוטל. אבל יש חולקים. ויש אומרים דחמץ שווה לשאר איסורים בזה. מסביר המשנה ברורה שחזל החמירו דווקא בלח שיתערב, לא ביבש שיתערב. אני אקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן צדיק ד', יש אומרים שיובש ביובש, חמץ יבש שיתערב בהתר יבש, במצות יבשות, הדין הוא שדינו שווה לשאר איסורים. טעמם, דווקא בדוב הולך המתערב דבשאר איסורים שיעורו בנותן טעם, החמירו חכמים בחמץ דווה במשהו, אבל בדובו יובש דבשאר איסורים חד בתרי בוטל, הוא הדין חמץ בפסח. דובו לך, שאוסר אפילו בשישים, חמור מאוד. בפסח זה אוסר אפילו באלף. אבל דובו יובש, שאפילו בשאר איסורים חד בתרי בוטל, גם בפסח הזה לא החמירו שיאסור אפילו במשהו. מה להלכה? איך פוסקים? פרוסת חמץ שהתערבה בפרוסות מצה, אוסרת אפילו במשהו או לא? נקרא דברי המשנה ברורה צדיק ה', והסכימו האחרונים דהלכה כדאו כמייסה, שמה שלהחמיר, שפרוסת חמץ שהתערבה בפרוסות מצה, אפילו באלף פרוסות מצה, כל התערובת כולה נאסרת. אבל אומר המשנה ברורה, זה הכל אם התערובת נשארה שלימה. אבל אם נאכל אחד מהם, אפילו נתערב אכחד בתרי מותר לכל השאר לכולי אלמה, דכיוון דמין התורה בטל, מהתורה, חמץ שיתערב בהתר, חמץ שיתערב במצה, הדין הוא שהוא בטל, כמו כל שאר איסורים שבתוירו, מה שמחמירים שחמץ אפילו באלף לא יבוא, זה רק דין דרבונון, זה לא דין דאורייתא, מכיוון שזה רק דין דרבונון, אם חתיכה אחת מהתערובת נאכלה, אנחנו תולים שאותה חתיכה שנאכלה היא חתיכת האיסור, וכל התערובת כולה מותרת. ובדרבונון תלינן, שזה שנאכל, הוא זה שהיה החמץ. אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף י', בסעיף י' נעסוק בעזרת השם בנויס אין טעם לפגם. חמץ שטעמו פגום, האם הוא אוסר בפסח או לא? מצד אחד, חמץ אסור אפילו במשהו, אז אולי גם נויס אין טעם לפגם אסור. מצד שני, חמץ אסור אפילו במשהו רק כאשר טעמו משובח, לא כאשר טעמו פגום, נקרא. נויס אין טעם לפגם מותר גם בפסח, אומר השולחן ערוך. מסביר המשנה ברורה, הטעם, דנאי דחמירו חכמים לאסור חמץ בפסח במשהו, היינו משום דאף על גב דמשהו, מכל מקום יש שם איסור עליו. נכון, חז"ל החמירו שחמץ בפסח אוסר אפילו במשהו כי יש עליו שם חמץ. אבל כשהטעם פגום פקע עיסוקו לגמרי, ואינו יכול לאסור התערובת אפילו באכילה. כאשר הטעם הוא פגום, אז הוא לא חמץ, פקע ממנו שם חמץ, אז הוא לא אוסר את התערובת. אז לכן נויס אין טעם לפגם בפסח מותר. חמץ שיתערב אפילו במשהו אסור. חמץ אפילו משהו אוסר, כיוון שמדובר בחמץ, לא חמץ פגום. ואפילו אין בתערובת סמך נגדו, ודינו בפסח ככל הפרטים המבורים בירדי, שהוא לא אוסר את התערובת בכלל, אפילו אם אין סמך נגדו. לעניין שאר איסורים, אין שום. צריך לעיין שם בדיוק בכמה הוא בטל. והנה כל זהו לעניין התערובת, אבל לעניין החמץ עצמו מבואר לעיל, בסימן תוף מבית. כך סוברת הדעה שמקילה, אבל יש מחמירים, אומר הרמו. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן, צדיק זין וטעממו, דו אין לך ביטול טעם יותר ממשהו. ואפילו אוכי אסרו חכמים בפסח, והוא הדינמי נותן טעם לפגם בפסח, אסור באכילה או בהנאה. חזל אסרו בפסח, חמץ שיתערב אפילו משהו של חמץ. הוא לא נותן טעם, משהו של חמץ לא נותן טעם, ואם כל זה חזל אסרו אותו. אז גם לא נותן טעם לפגם חזל אסרו בפסח, כי אפילו משהו של חמץ חזל אסרו. אומר המשנה ברורה וכתבו הפוסקים דמי כל מקום נפסד לגמרי עד שיהיה כאפרי בעלמה, אין בו איסור כלל. חמץ שנפסד לגמרי, הוא כמו אפר, אין איסור בתערובת שלו. ואפשר דאף שנפסד לאחר זמן איסורו, דאסור בהנאה, כבואר לאל בסימן תוף ממאי. חמץ שנפסד מאכילת כלב מותר כי הוא נפסד לפני פסח. חמץ שבכניסת החג הוא היה ראוי, אף על פי שבמשך החג הוא נפסד מאכילת כלב, זה לא עוזר, צריך לבאר אותו מהעולם. אבל אומר המשנה ברורה, אפשר שאם הוא יתערב בתערובת, התערובת לא נאסרת. וזה לא נקרא הנאה, זה מפסיד המאכל. וזה לא נקרא הנאה, שהוא מפסיד את המאכל. מה להלכה? אומר הרמו, וכן נוהגים באילו המדינות, להחמיר בנויס אין טעם לפגם בפסח. אומר המשנה ברורה דווקא באילו המדינות שנהגו להחמיר, אבל במקום שאין המנהג ידוע, יש להורות דהמיקה לא הפסיד. אם אין מנהג ידוע, המיקה לא הפסיד, והמחמיר תבוא עליו ברכה. ממשיך הרמו ואומר, ובמקום שיש מנהג להחמיר, אפילו משהו ונויס אין טעם לפגם אוסור. גם בשילוב של שתי קולס, גם נויס אין טעם לפגם, וגם משהו אסור. משהו חמץ, ואותו משהו נויס אין טעם לפגם, כל התערובת כולה נאסרת במקומות שנהגו להחמיר בנויס אין טעם לפגם. אומר המשנה ברורה, ומי הוא לעניין ריח? יש להקל. ומכל מקום לעניין הנאה למכור לעקום יש להקל בזה שהוא גם משהו. פיין הפרימגודים שמצדדה ביום טוב האחרון יש להקל עם יתרה משתיים יחדיו אפילו באכילה. יום טוב האחרון, יעני יום טוב שני של שביעי של פסח. אם יש חמץ פגום משהו שיתערב, מותר אפילו באכילה.